אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות, עם ענת שרון בלייס.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר הוא יאיר ברף, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
נשמע את הקול הבא בבקשה.
אני מייחס את הזהותי כפסיכולוג בעצם לאמא שלי ולחילות בעצם. לדבר על אנשים, זה היה תמיד נושא במשפחה שלי, דיברו על אנשים, ניתחו אנשים, ומצאתי את זה למעניין מגיל מאוד מוקדם.
זאת אומרת, היה מגיע מישהו שהיה איש מעניין, אז אחרי שהוא היה יוצא היו מנתחים?
כן, היו מנתחים, גם מי שלא היה מעניין היו מנתחים.
שמענו את קולו של חתן פרס נובל לכלכלה, פרופסור דניאל כהנמן, שהלך לעולמו ביום רביעי האחרון. הסיפור הזה פותח את הפרק שהוקדש לו במסגרת סדרת הטלוויזיה הנובליסטים, שיצר הבמאי אורי רוזנווקס. שמו של הפרק, הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. וזאת אולי נקודת המוצא למחקריו של כהנמן, חוץ מהרכילות שהוא שמע בבית, והביא אותו להיות בסופו של דבר פרופסור לפסיכולוגיה ומומחה לכלכלה התנהגותית. הוריו של כהנמן חיו בצרפת, והוא עצמו נולד בתל אביב בשנת 1934, בעת שאמו הגיעה לבקר כאן את קרוביה. האם ובנה חזרו לצרפת, שם עברו עליו גם שנות מלחמת העולם השנייה, אביו נעצר על ידי הנאצים אך שוחרר לאחר מכן, והמשפחה הצליחה להסתתר עד תום המלחמה. כהנמן סיפר באותה תוכנית טלוויזיה על רגע גורלי אחד בשנת 1941, היה עוצר ליהודים והוא שיחק עם חבר, הוא לא שם לב לשעה וירד ערב, והוא לא שב הביתה, הוא מחשש שהתפסו אותו, הוא הפך את הסוודר כדי שלא יראו את הטלאי הצהוב. בדרך התקרב אליו חייל אס-אס, ואז הוא פחד אף יותר, אבל החייל פשוט הרים אותו, חיבק אותו, הוא בכלל לא שם לב לטלאי הצהוב על הסוודר ההפוך, והוא אחר כך הוריד אותו, הראה לו תמונה של ילד, קצת דיבר איתו ואפילו נתן לו כסף, וכל אחד הלך לדרכו. בשנת 1946 עלתה המשפחה לישראל. כהנמן, שהפך לימים לחוקר חשוב, חילק את ימיו בין ישראל לארצות הברית, בין האוניברסיטאות שם לאוניברסיטה העברית כאן. מחקריו עסקו כאמור בכלכלה התנהגותית, והם שזיכו אותו בפרס נובל לכלכלה לשנת 2002. בנימוקיה קבעה ועדת הפרס כי כהנמן הניח את היסודות לשדה מחקר חדש. ממצאיו העיקריים הראו כיצד החלטות של בני אדם במצבי חוסר ודאות שונות לחלוטין מאלה הנחזות על ידי מודלים כלכליים. ועדת הפרס הכירה גם בתרומתו המחקרית של שותפו למחקר, פרופסור עמוס טברסקי, אשר נפטר ב-1996, ועל כן לא היה זכאי לקבל את הפרס. בשנת 2013 העניק נשיא ארצות הברית דאז ברק אובמה את מדליית החירות, זה העיטור הגבוה ביותר בארצות הברית, לפרופסור דניאל כהנמן. בוא נשמע מעט מן הדברים שאמר הנשיא אובמה על חתן הפרס.
All of us have moments when we look back and wonder, what the heck was I thinking? I have that quite a bit. Psychologist Daniel Kahneman has made that simple question his life's work. In a storied career in Israel and America, he basically invented the study of human decision making. He's also been called an expert on irrational behavior. So I'm sure that he could shed some light on Washington.
לכולנו יש רגעים שבהם אנחנו מסתכלים אחורה ותוהים מה לכל הרוחות חשבתי. אומר אובמה, לי זה קורה לעתים קרובות. הפסיכולוג דניאל כהנמן הפך את השאלה הפשוטה הזאת לעבודת חייו, בקריירה מכובדת בישראל וארצות הברית, הוא למעשה המציא את חקר קבלת ההחלטות, והוא גם מומחה להתנהגות לא הגיונית, ולכן אני בטוח, מוסיף אובמה, שהוא יכול לשפוך אור על הנעשה בוושינגטון. שלום לפרופסור דן אריאלי.
שלום, שלום.
מומחה לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית, וגם האיש הכי חמוד בעולם, נכון? ככה אמרת לנו להציג אותך, אני מצטטת.
לא ידעתי שתשתמשו בזה, אמרתי זה מצחיק.
הנה קבלת ההחלטות שלנו. חשבנו, וזאת ההחלטה שקיבלנו. פרופסור אריאלי, אתה הכרת את דניאל כהנמן, נכון? הוא ממש דחף אותך אל הלימודים שלך במנהל עסקים.
כן, נכון. אז אני הכרתי אותו מהתואר הראשון. הייתי עוזר מחקר שלו ושל פרופסור גיורא קינן. אז הכרתי אותו, ואז התחלנו לדבר על דוקטורט, והוא שלח אותי לאיזה מקום אחר, ואז הוא, אחרי התואר השני, הוא רצה שאני אבוא לעבוד איתו בפרינסטון. היה לנו קריירה מאוד מאוד, היה לנו היסטוריה מאוד ארוכה ביחד. וכן, תשמעי, הוא היה מוח מדהים. זאת אומרת, באמת, זה כאילו אובדן גדול. הוא היה ממשיך לחקור ולעזור ולשפר ולעזור לנו להבין את מה שאנחנו עושים כל היום. ודני הייתה מין יכולת מדהימה כזאת להסתכל על אותו דבר שכולנו מסתכלים עליו ולראות מה באמת קורה.
כן, לספר את הסיפור האמיתי. לא מה שאנחנו לא רוצים לספר.
נכון, בדרך כלל השגרה שלנו קצת מסתירה מאיתנו את העובדות, את מה באמת עובד עלינו, מה שבאמת
השגרה, הפחדים שלנו. פרופסור אריאלי, מה זה בדיוק התחום הזה של כלכלה התנהגותית, שזו דיסציפלינה שצמחה מן הפסיכולוגיה? אולי ככה בכמה מילים.
אז בעצם, אם מסתכלים על כלכלה, כלכלה מצד אחד יש לה חלק תיאורי, ויש לה חלק שאומר מה צריך לעשות. כלכלה בניגוד לכל מדעי החברה, יש חלק שאומר, אם אתם רוצים לנהל את העולם, תעשו א', ב' וג'. ככה אמורים לנהל בית ספר, ככה אמורים לנהל את הכלכלה, ככה אמורים לגרום לאנשים לקנות יותר בתים, לשנות את האינפלציה, כל מיני דברים כאלה. ופסיכולוגיה בעצם היא מדע תיאורי, ולא היה לחלק שאומר מה צריך לעשות. וכלכלה התנהגותית בעצם ממלא את החלל הזה. זה להגיד איך צריך לנהל את החיים שלנו, מי המחינה של פסיכולוגיה. זאת אומרת, לא להניח הנחות, סתם נניח, יש לנו פקקים בכביש, יבוא מישהו מתחום הכלכלה ויגידו, יש פקקים בכביש, תעלו את המיסים. תעלו את המיסים על כבישים, תעשו אגרות גודש, תעשו ככה. אנשים לא עושים מספיק ככה, אנשים משתמשים ב-SMS בזמן הנהיגה, תנו כנסות. יבוא מישהו בפסיכולוגיה ויגיד, אוקיי, אנחנו יש לנו תיאוריה אחרת, אנחנו לא חושבים שאנשים רציונליים. אנחנו לא חושבים שאנשים חושבים, למשל, בהתנהגות בכבישים, אנחנו לא חושבים שאנשים חושבים באופן הגיוני על הסיכונים שהם לוקחים כשהם משתמשים בטלפון. ולכן כשאנחנו באים לתת הצעות למה לעשות בשביל לשפר את ההתנהגות האנושית, ההצעות שלנו הן שונות.
זאת אומרת, הן לוקחות בחשבון את האי-רציונליות שיש בקבלת ההחלטות שלנו.
בדיוק. אז נניח נשתמש בדוגמה של הטלפון. המודל הכלכלי אומר, הטלפון שלך מזמזם בזמן הנהיגה, ואת אומרת לעצמך, מה הסיכון שאני אפצע משהו, מה הסיכון שאני אמות, כמה הטלפון הזה חשוב, ואת עושה חשיבה, את חושבת לעומק על השאלה הזאת ומחליטה החלטה מושכלת. הפסיכולוגיה אומרת, לא, הטלפון שלך מזמזם, משהו מאוד פרימיטיבי עובד, את ממש מסוקרנת, את לא יודעת מה, לא חושבת לטווח הארוך, לא חושבת על הסיכונים, פשוט העולם שלך מתמלא בלחשוב רק כמה הטקסט הזה בטח כל כך חשוב, ואז אנחנו עושים שטויות. וזה כמובן לא רק בתחום הזה, זה בכל התחומים.
בכל התחומים, כמובן, גם בתחומים האישיים שלנו, בטח גם בתחומים הפוליטיים. אחד המחקרים שלו בתחום קבלת ההחלטות, מתמקד דרך הנושא הזה של המושג שהוא טבע שנאת הפסדים. זאת אומרת, כשאני באה לקבל החלטה, במקום שרציונלית אני אולי אצליח לראות את הרווח, אני דבר ראשון רואה את ההפסד, ואז אני מקבלת אולי את ההחלטה שתזיק לי.
בדיוק. אז למשל, בואי ניקח הימור פשוט בתור דוגמה להחלטה. נניח אני מציע לך הימור, שאני אומר, נטיל מטבע, ויש לך 50% סיכוי לקבל שתרוויחי 100 שקל, ו-50% להפסיד 100 שקל. כן. בעיקרון זה החלטה ניטרלית. אם את מסתכלת שווה בשווה על הפסד בסיכון, אנשים צריכים להגיד, פחות או יותר חצי-חצי, כן ולא. אבל מה שמסתבר, זה שאנחנו הרבה יותר מתמקדים על ההפסד. את אומרת לעצמך, וואו, איך אני ארגיש אם אני יפסיד, בואי נעלה את הסכום שיש לי יותר ברור. נניח זה 10,000 שקל.
נכון.
ואז את אומרת לעצמך, יהיה לי ממש כיף אם אני ארוויח 10,000 שקל, אבל אם אני אפסיד 10,000 שקל, ממש יכאב לי ולהרבה יותר זמן. ולכן אנשים יותר מסתכלים על ההפסד. ובכלל, מסתכלים על ההפסד מאוד, שאתה תוכל לחשוב על כל מיני דברים שקורים במדינה, לקחת לאנשים זכויות זה מאוד כואב. לתת לאנשים זכויות זה קצת, קצת משמח. לשנות משהו לאופן שלילי, אני עכשיו, למשל, הייתי עכשיו יש לנו המון פצועים חדשים.
כן.
הייתי בתל השומר, יש לי היסטוריה ארוכה שם. כשאנשים נפצעים, מאוד מאוד קל לראות מה הפסדנו. מאוד מאוד קל הפסדנו, ולכן הקשיים הם מאוד מאוד רבים. העצב הזה על מה הפסדנו, על מה קרה, מה איבדנו, הוא מאוד רחב. דרך אגב, יש לזה היסטוריה אבולוציונית, למה אנחנו מסתכלים על הפסד. כי בטבע, משהו רע יכול להרוג אותנו, ומשהו טוב לא יכול לקנות לנו חיי עד. נניח רעל יכול להרוג אותנו, אין אוכל שיכול לתת לנו חיי עד. אז יש משהו לא סימטרי בטבע, באבולוציה, להפסד ולרווח, ואנחנו מיישמים את זה לא רק לדברים אבולוציוניים, כמו רעל, אנחנו מיישמים את זה בכל דבר בחיים. אז עכשיו תחשבי על מישהו שצריך להחליט אם לקחת סיכון בללכת ללמוד משהו, או לפתוח עסק חדש, או להזמין מישהו לארוחת ערב. אנחנו פשוט מסתכלים על הסיכונים האלה באופן רציונלי, ומסתכלים יותר מדי על הצד השלילי, הצד של ההפסד.
כן, אנחנו יכולים גם לתרגם את זה לחיים הפוליטיים שלנו, גם למלחמה שמתרחשת כרגע, וגם לזה שאנחנו צריכים לשחרר את החטופים. ואין ברירה, אנחנו צריכים לשחרר את החטופים. זאת אומרת, לא להסתכל על המילה ניצחון מוחלט, כי אין ניצחון מוחלט במלחמה הזאת, ולא יהיה.
תראי, יש המון דברים שאפשר לעשות.
אחרי מה שקרה לנו, אין ניצחון מוחלט.
כן. אבל למשל, אם אנחנו חושבים על המלחמה, אנחנו אומרים שהיום, כל יום הוא יום נוסף. כל יום הוא יום שהוא כמו אתמול.
כן.
וימים שהם כמו אתמול, לא נתפסים אצלנו בתור מאוד שונים, כי בעצם לא החלטנו שום החלטה. דמי לעצמך שמצד שני, היינו מפסיקים את המלחמה באופן חד צדדי לשבוע, והיינו מלחמה, תקשיבו, יש לנו עכשיו הפסקה לשבוע, אם אתם תשחררו את החטופים בעוד שבוע, אנחנו לא נחזור למלחמה. עכשיו, מה זה בעצם משנה? זה משנה, זה מהחלטה פסיבית שבה כל יום הוא אותו דבר, ומשהו שאומר שיהיה להם החלטה בעוד שבוע להחליט האם אנחנו עכשיו עושים צעד שגורם למצב הזה להמשיך, שאין מלחמה, או שאנחנו מביאים את המלחמה על עצמנו. ואז, עכשיו אני לא רוצה להתיימר שאני מבין במסע ומתן ומה קורה עם החמאס וכו', אבל בתור רעיון אנחנו אומרים לא לעשות החלטה זה הדבר הכי קל, לא לשנות שום דבר זה הכי קל, כשמביאים לקבלת החלטות שיש בה הפסד, למשל, החמאס יוכל להחליט יום אחד, מחר אנחנו לא מחזירים חטופים, ולכן מחר תתחיל מלחמה, תחזור מלחמה מחדש, זה עכשיו צעד שהוא הרבה יותר קשה. הלחץ עליהם, אני מניח, יהיה הרבה יותר גדול, ויהיה להם הרבה יותר קשה לעשות את זה. אז זה סוג התובנות שבעצם אומרות להחליט, לחדש את המלחמה זה צעד מאוד אחר מאשר להחליט לא לעשות כלום. ולכן אנחנו רוצים לייצר אצל האויבים שלנו את הקושי בלהחליט החלטות שלא טובות לנו.
פרופסור דן אריאל, יתראה בחודשים האחרונים מן השבעה באוקטובר, גם הקולגות שלו באוניברסיטאות היוקרתיות ביותר בארצות הברית שבהן הוא לימד, יצאו כמעט על אוטומט נגד ישראל, היו כאלה שאפילו לא תרחו להזכיר את הטבח של השבעה באוקטובר. איך פרופסור כהנמן הרגיש? אנחנו קצת התכתבנו איתו ורצינו לראיין אותו כאן בתוכנית שלנו, אבל זה לא צלח בשל הבדלי שעות. אני ככה, כנראה אשמור את ההתכתבויות האלה, אתה יודע, לעד עכשיו, את ההתכתבויות כן. שלי איתו. זה לא צלח. מה הוא הרגיש?
אני לא דיברתי איתו על השאלות האלה, אבל אני אגיד לך מה אני מרגיש, ואני מניח שאנחנו באותה סירה פחות או יותר.
כן.
אז מצד אחד כמובן יש בגידה, תחושת נורית של בגידה. כי זה קולגות שהכרנו. לי יש נכון. קולגות שהכרתי והחליטו לחתום על דברים נגד ישראל.
כן, הם עשו את זה פחות מיממה אחרי שזה קרה. אנחנו פה, כן. אנחנו עוד לא יודעים מה קרה לנו, אנחנו לא יודעים את גודל השעה, את גודל העבודה, את גודל האסון, והם כבר יוצאים כי אנחנו מתחילים להפציץ בעזה, הם כבר יוצאים נגדנו.
אז זה אחד, אבל בתור חוקרים במדעי החברה, אני חושב שכולנו גם מסתכלים על הדברים ומנסים להבין אותם. והתחושה שלי שיש פה, הספר האחרון שלי שיצא באנגלית ויצא בעברית מתישהו, הוא בעצם על קונספירציות ואמונות שווא. אז אני חוקר את התופעה הזאת כבר תקופה ארוכה, ומה שיש בארצות הברית מאוד מאוד חזק, זה אשמה לבנה.
כן.
שאנשים מסתכלים על העולם, בעיקר בשמאל, בעיקר באוניברסיטאות, מסתכלים על העולם מהזווית של כל הדברים הרעים שהלבנים עשו לשחורים.
כן, בדיוק.
זה כמובן
או מאוד... לאינדיאנים. כל מה שאנחנו עשינו, אז כן. עכשיו אנחנו דרך זה מסתכלים על כל העולם. סכסוך בכל מקום בעולם.
במשקפיים. ועל אינדיאנים זה פחות לצערי, זה הרבה כן. יותר על שחורים, וזה מאוד התעצם ברצח של ג'ורג' פלויד ובבלאק לייף מאטרס. זה היה באמת מין מהפכה כזאת, שהיא תפסה את הציבור, תפסה המון קשב, ויצרה מין תפיסה כזאת, שאנשים פשוט הולכים ברחוב, ורואים משהו שמזכיר להם, שאת רואים איזשהו נזיר שנראה כמו משהו מהקלוקסלט כאן, ומקשרים למשטרה, כלומר, דברים באמת של... פחד כל הזמן מדברים לא בסדר. עכשיו, מהבחינה הזאת, האשמה הלבנה מאוד מתלבשת טוב על האמריקאים בשמאל הקיצוני, או בשמאל, באוניברסיטאות. האמת שזה בכלל לא שמאל, זה שיחה אחרת. זה לא שמאל, זה פוסט-מודרניזם, זה לא שמאל. אבל זה מתלבש מאוד טוב. למה? כי הם אומרים, לנו יש אשמה לבנה, הנה אנחנו הלבנים עושים משהו לא טוב לשחורים, אבל זה לא כל הלבנים. זה רק היהודים. זאת אומרת, זה משמש גם בתור קבלה של האשמה הלבנה, וגם בתור להגיד, אבל זה לא אנחנו. אבל זה בעיקר היהודים. זאת אומרת, אנחנו פה באמת נפלנו בתקופה מאוד מאוד קשה. אני חושב שאם זה היה קורה בלי Black Life Matters, זה לא היה כל כך קיצוני. אני חושב שמאוד נכנסנו לרגישות הזאת.
אז אגב, הפרק שהוקדש לו בסדרה לנובליסטים, הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, אז איך המחקרים שלו יכולים להביא אותך ואותי, ואת כל העולם, וגם מקבלי החלטות ומנהיגים, לספר לעצמנו סיפורים נכונים יותר, למען האושר שלנו, למען טובת האזרחים, איך אפשר?
אז...
לסיום, פרופסור דן אריאלי.
תראי, יש הרבה דברים, אבל אחד הדברים כמובן זה שההחלטות שלנו בדרך כלל הן החלטות מאוד מהירות ומאוד, שבנויות למערכת מאוד אמוציונלית. דברים כמו שנאה, כמו כעס, פחד, חרדה, כל הדברים האלה. ובסופו של דבר אנחנו במסגרת המדינה תלויים בפוליטיקאים, ולפוליטיקאים אסור לעשות את זה. ובאיזשהו שלב הפוליטיקאים אפילו אסור להם לרצות את הרגשות האלה שלנו. כי אם לנו מתעוררים רגשות של שנאה, פחד וכולי, ובסוף הפוליטיקאים מרצים את התחושות האלה, הם בסוף ריצו משהו לטווח קצר, ופגעו ביכולת שלנו להחליט החלטות רציונליות.
מה שקורה, היה... מה שאנחנו מכנים לרצות את הבייס, במקום כן. להסתכל, להרים את העיניים ולא לבייס, למטה, כן. אלא להרים ולהסתכל לכל הכיוונים ולאופק, אל ולעתיד.
כן, אני חושב שדני היה... מבקש כן. מכל ממשלת ישראל, מכולם, לא רק מהנוכחית, לייצר איזשהו מנגנון של החלטות יותר שקולות, והחלטות מהירות, בלי נתונים, לרצות את הכעס, את החרדה וכולי, באופן כללי לא אמורות להביא לשום הישגים. הן אמורות לרצות, אבל הן לא כן. אמורות להשיג את תוצאות שאנחנו באמת רוצים.
פרופסור דן אריאלי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת לזכרו של פרופסור דניאל כהנמן, חתן פרס נובל לכלכלה.
אני רק אגיד אולי לסיום, שזה כן. באמת עצוב, הוא באמת נכון. היה יחיד במינו, ומאוד מאוד חבל.
כן, ושוב אני אומרת, גם ההתכתבות שלי איתו בוואטסאפ ככה, כל כך אנושית וחמה הייתה בימים שאחרי שנפתחה המלחמה. אז גם מאיתנו כאן תנחומים רבים על לכתו של פרופסור כהנמן, ושוב, תודה לך, פרופסור דן אריאלי, חברו, על הפרידה הזאת.
כמובן.
תודה. להתראות.
גם כן תרבות.
הפסל והאמן ריצ'רד סרה מת בגיל 85. משורר הברזל, זה היה הכינוי שלו, הוא זכה. הוא היה פסל אמריקאי ממוצא יהודי, והוא נודע בעיקר בזכות הפסלים האבסטרקטיים הסביבתיים שלו, רובם פסלים מאוד מאוד גדולים, למרות שהוא שייך לזרם שנקרא מינימליסטי. סרה הרבה להשתמש בחומרים תעשייתיים, המון פלדה, תכת, גומי, וזכה כאמור גם לכינוי משורר הברזל וגם לכינוי איש הפלדה. הוא נולד בסן פרנסיסקו, אמו הייתה יהודיה שהגרה מאודסה, והיא עודדה אותו בגיל צעיר לצייר, והוא תמיד לקח מחברת קטנה איתו לסקיצות לכל מקום שהוא הלך, ואימא שלו הייתה אומרת, הנה הבן שלי ריצ'רד, והוא אמן. אביו עבד כמתקין צינורות ענקיים ככה מברזל במספנה, וזה כאמור דבר שכנראה מאוד השפיע על היצירה שלו. אני אומרת שלום לנירית נלסון, עוצרת בחירה לאומנות עכשווית במוזיאון ישראל. שלום נירית.
שלום, שלום.
תראי, אני רוצה להתחיל איתך, יש לי פה ככה כל מיני תמונות של פסלים שלו. רציתי להתחיל איתך עם הפסל המעצבן, אבל בואי נתחיל עם פסל פחות מעצבן ומאוד יפה, שנמצא פה במוזיאון ישראל. יש לנו ריצ'רד סרה במוזיאון ישראל. כן, פסל שנמצא בגן שלכם.
נכון, זה נמצא בגן האומנות בילי רוס במוזיאון ישראל, והוא נקרא מעגל חיצוני, הוא משנת 1986, והוא באמת אחת מיצירות המפתח של האומן. אני אגיד גם את השם של היצירה באנגלית, כי זה חשוב, כי כשאנחנו אומרים מעגל, אנחנו חושבים גם על circle, אבל זה circuit. ולכן אנחנו מבינים שזה גם כמו מעגל חשמלי, משהו שמרמז על זרימה. וקדמה ליצירה הזאת בעצם יצירה שנקרא circuit, ולא רק circuit, outdoor circuit, שהוצגה בדוקומנטה החמישית, שאותה עצר הרלד זימן בשנת 1972, שזאת הייתה אחת מהדוקומנטות, בעצם התערוכות הכי חשובות שהיו באומנות עכשווית. וסרה מציע גם ביצירה מ-72 וגם ביצירה שנמצאת במוזיאון ישראל, איזושהי אלטרנטיבה להתבוננות בפיסול, כיוון שהיצירה לא נתפסת במבט אחד, אלא בעצם הצופה נדרש לשוטטות שהיא שונה כדי להבין את הפסל. זאת אומרת שהעניין היה שלו בתהליך, בתפיסה שנבנית תוך כדי תנועה של הצופה, וככה הצופה בעצם מחבר ומבין גם זמן וגם חלל.
הפסלים שלו גדולים מאוד, זאת אומרת אתה גם צריך ללכת סביבם, אבל אתה גם לפעמים צריך להתרחק מהם. מאוד, כדי בכלל לתפוס את כל הפסל.
וגם להיכנס, נכון. וגם להיכנס בתוכם,
כן.
בדיוק. אז הפסל שלנו, בזכות זה שהוא גם היה מאוד, הוא מאוד קשוב לסביבה שלו, והוא היה קשוב לעיצוב של ליזה מנוגוצ'י את גן הפסלים, ובעצם הוא מתכתב עם המפלסים שהם בגבעים שונים, ואפשר לראות את הפסל מלמעלה, ולראות את ארבע הלוחות הפלדת קורטן מתכנסות למרכז, ואז כשיורדים למפלס של הפסל עצמו, אפשר להיכנס למעשה כמו לתוך חדר, אבל הוא פתוח לשמיים, ונכנסים לתוך חלל שהוא חלל משולש, כי אנחנו נכנסים לתוך רבע אחד, בעצם הולכים למרכז, שהמרכז, הלוחות לא נוגעים אחד בשני, אלא משאירים עוד איזשהו חלל, שהצופה מסתכל מסביב ומבין, יוצר איזשהו עומדן של הבנה של הפסל, של הסביבה, של המרחב שבו הוא נמצא, וכמובן לשמיים. אז זו תפיסה שונה לחלוטין של פיסול.
כן, זו תפיסה מאוד שונה של פיסול, שלוקחת בחשבון את האנשים, למרות שאמרנו שנקודת המוצא שלה היא באמת החומר הזה מהמספנות של אבא שלו.
נכון.
אז פה יש עבודה באמת מאוד יפה ומרגשת במוזיאון ישראל, אבל בואי נחזור לפסל קשת מוטה, שהוא הציב כן. בכיכר במנהטן. זה פסל נכון. ענק, שוב כזה, עשוי מברזל, ופשוט חסם את הכיכר.
נכון.
ואנשים, זה העריך להם את הדרך, ובלשון יפה חטפו קריזה, כן?
נכון. אז אני רוצה להגיד שהוא עשה מעשה טוב. כי בעצם Tilted Arc שהוא עשה ב-1981 בפדרל פלאז'ה, ברוב העסקים במרכז העיר ניו יורק, הוא למעשה יצר הפרעה שמבחינתי הפרעה חיובית. האומנות צריכה להפנות אותנו, להפנות תשומת לב שהיא אחרת. המרחב הציבורי זה המרחב שבו אנחנו רגילים שיש תנועה של אנשים, ואנחנו גם מתרגלים לנתיב מסוים, במקרה הזה יש ברוקרים שהם רגילים ללכת במסלולים ישרים, מאוד ממוקדי מטרה, מנקודה A לנקודה B. ובעצם מה שהוא גורם גם להם וגם לעוברים והשבים באזור הזה, זה לעשות איזשהו דיטור, איזושהי הקפה מאוד מאוד גדולה. ההפרעה הזאת גורמת להם להבין את הכיכר הזאת, להבין גם את המרחב, גם את הגודל שלו, וגם את הדבר הזה שלא חייבים כל דבר להגיע אליו מאוד מאוד מהר, אלא יש איזשהו רגע של השתהות, והרגע הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא מראה עד כמה הצופה שותף ביצירת האומנות. כמובן שזה יצר סקנדל שלם, ובעצם זה עורר אבל תשומת לב גדולה, וגם דיון, ובזכות זה בעצם הקימו מחלקה לפיסול במרחב הציבורי בסן פרנסיסקו, העיר שממנו מגיע ריצ'רד סרה.
ואז מה? שואלים את האנשים איך אתם רוצים שהפסל יפריע. בהנחה שהפסל אמור ליצור הפרעה, אז שואלים אותם באיזו דרך להפריע לכם?
בעצם באיזה דרך לעורר תשומת לב, באיזה דרך לעורר מחשבה. ריצ'רד סרה, אם אנחנו נחזור רגע בחזרה לעניין שבאמת את הזכרת אותו מאוד בצדק, הוא בילדותו בילה הרבה מאוד שעות עם אבא שלו, במספנות בעצם בסן פרנסיסקו. והוא רואה את הצינורות הענקיים האלה, והוא מבין שבשביל לבנות יש להניח קודם. לפני שהם נעשים ורטיקליים, הם קודם הוריזונטליים. והוא מבין את העניין הפרפורמטיבי הזה, את הפעולה הגופנית שנעשית אל מול העצם הזה. וגם הוא מבין בעצם הפלדת קורטן היא משהו שנמצא בבסיס בתוך מבנים. זה הרשת הזאת שבעצם נכון. מחזיקה את הבטון. ואז הוא אומר, אני רוצה לתת לה בעצם את הנוכחות בחוץ. ואנחנו יודעים שרון ארד בבניין שהוא תכנן של מוזיאון העיצוב בחולון, מאוד מושפע מהדבר הזה. וגם צריך לתת לו קרדיט לריצ'רד סרה שהוא בעצם הוא הולך ואני יכולה לתת שתי דוגמאות שיכולות לסבר ככה את האוזן קצת על הצורת חשיבה שלו. אחת זה שחבר שלו האומן צ'אק לוז בא לבקר אותו בסטודיו והוא אומר לו תסביר לי את העבודות שלך, ואז ריצ'רד סרה אומר לו שלשלול מהאומנות את חוסר התועלת שלה זה לעשות הכל מלבד אומנות. הוא אמר שהוא מתעניין בפיסול שהוא לא שימושי, לא מתפקד, כל שימוש הוא שימוש לרעה. Any use is misuse. אז זה קודם כל הדבר הראשון שמניע אותו.
למעט זה שהוא גורם לנו ללכת. זה טוב מאוד, את יודעת. אנחנו הולכים סביב הפסלים שלו.
נכון, נכון. והעניין של הללכת זה מאוד מאוד מושפע מהג'אדסון דאנס תיאטר, שפעל בשנת 62 עד 64 בכנסייה נטושה בניו יורק, ושהם החליטו לפרק את האופן שבו מסתכלים על מחול ועל כוריאוגרפיה בכלל, ובעצם לאמץ לתוך התנועה, תנועות שהן יומיומיות. אז תארי לעצמך שבעצם הוא מתכתב הפוך, הוא יוצר לנו סוג של איזשהו כוריאוגרפיה במרחב הציבורי, שהיא אחרת, שאנחנו לא רגילים אליה.
עכשיו, ריצ'רד סרה, כן. אני רוצה להמשיך איתך, אחד הפסלים שלו שגם כן מאוד מרגשים, השוקעים והניצולים, כשם ספרו של פרימו לוי, שורד השואה, שמוצב בקלן בגרמניה, ופה הוא גם מוצב על רקע של איזה חורבות, נכון?
נכון.
בואי נדבר על זה מין, פשוט איזה מין שער מלבני כזה.
נכון.
גדול על רקע חורבה.
זה שער מלבני גדול, שאני חושבת שהתיאור שלך היה מאוד נכון, על העניין שזה מצד אחד, זה משהו שנראה כאילו שהוא נשאר שם, כמו חורבה, או שהוא נבנה מחדש. זאת אומרת, הוא נמצא באיזושהי נקודה, על איזשהו סף, שהוא סף שאנחנו, הדמיון שלנו יכול להוביל אותנו, מה שנקרא קדימה או אחורה. והוא בהחלט נותן הרבה מאוד כבוד, זה נמצא בסמוך לבית כנסת, ויש שם חיבור מאוד חזק על משהו שהוא אבסטרקטי. וכאן אנחנו גם יכולים אנחנו יכולות גם להיכנס לתוך דברים, עד כמה האבסטרקט ועד כמה המופשט נותן לנו איזשהו חיבור, לא רק באמונה, אבל אני תמיד אומרת שסרה הוא מאוד קונקרטי, הוא מצד אחד הוא מופשט והוא מאוד פואטי, אבל יש לו גם רגל כזאת על הקרקע, והוא רואה את העניין של הבנייה, אבל יכולה להיות גם בנייה של מחשבה, לא רק בנייה של בניין.
אבל היא יכולה גם להיות רליגיוזית? הפסלים האלה, או הפסלים האלה שרוצים ליצור הפרעה, יש להם גם ממד רליגיוזי, זאת אומרת, שוב, אני אמן יהודי, אבל שפועל בתוך בארצות הברית.
אני תמיד אומרת שהיצירה של סרה, היא יכולה להיות ציור, היא יכולה להיות פיסול, היא יכולה להיות פיסת אדריכלות, אבל היא גם פרגמנט סמלי של איזושהי תעשייה מודרנית. פחות, הוא מאוד מאוד, אני חושבת, במובן מסוים, שהוא מאוד חילוני במובן הזה, והוא גם, בסוף שנות ה-60, הוא גם ניסה להתכתב עם, הוא לא ניסה, הוא היה חלק מהגישה שנקראה אנטי-פורם, שזה כנגד צורה, זאת אומרת שהצורה שלו נותנת פתח להרבה צורות. אני חושבת שהדוגמה הזאת שאת נותנת היא דוגמה מצוינת.
דיברנו שוב שהוא שייך למינימליזם, על פניו כשאומרים מינימליזם חושבים על משהו קטן, אבל זה לא העניין, כי הפסלים שלו כאמור הם ענקיים. אז בואי נפרש את זה מחדש, אגב העבודה של סרה, זה החומרים המינימליסטיים, אולי החומרים האלה שעד אז פחות השתמשו בהם לפיסול היפה.
נכון. אז קודם אני אגיד שהוא פוסט מינימליסט, הוא לא מינימליסט, וההבדל הוא כמעט כלום, הוא שנה.
כן.
זאת אומרת שכבר ב-1968-9 כבר זה פוסט מינימליזם, והמינימליזם זה עד אז. אז ההבדל הוא שהמינימליסטים, כמו קארל אנדרה או דונלד ג'אד, הם באמת עשו פסלים שהם היו יחסית אליו, הרבה יותר קטנים, צנועים במידות שלהם, והם כן הוציאו, הם התכתבו מאוד עם תעשייה ועם מוצר מוגמר. הוא בעצם סירה מתעניין בתהליך, ותמיד תהליך מוביל גם לעניין של רגש. הם נטרלו את הרגש, הלכו לאיזושהי אובייקטיביות, לאיזשהו גימור שהוא גימור מאוד חד ומאוד נקי, מאוד תעשייתי, ואילו ריצ'רד סרה הולך על משהו שהוא תהליכי, על משהו שהוא תהליכי לא, גם בקורוזיה, גם בעניין כן, של נכון. החלודה עצמה,
ברור,
אבל
כן.
גם בעניין של התפיסה שלנו של החלל, ומבחינתו החלל והחלקים, האובייקטים או הלוחות או מה שאנחנו עושים, זה חלק, זה מרכיב בעבודה. האוויר הוא חומר של העבודה, וככה גם הצופים.
כן, ואפשר גם לראות את ההשפעה שלו על האמנים פה הידועים שלנו, על קדישמן ועל תומרקין,
נכון.
בעיקר עם אנדרטת, עם האנדרטת השואה והתקומה, בחיקר רבין, סליחה, אנדרטת השואה והתקומה, כן, בחיקר רבין, מיכה אולמן ויהושע נוישטיין. אני מאוד מודה לך, נירית נלסון, עוצרת בחירה במנות השבית במוזיאון ישראל, כאמור, שוחחנו על ריצ'רד סרה עם מותו, הפסל החשוב. תודה רבה.
כן, תודה רבה לך, להתראות.
גם כן תרבות.
ויש לי שאלה לתינוק רוני, ואני חושבת שאני אקבל תשובה שנכתבת אחרי 70 שנה. נכון המשורר רוני סומק?
נכון, והתשובה היא, השאלה הייתה, האם חשבת שם על גדות החידקל שיום אחד המים שיצאו מגן עדן יפגשו בנקודת הרתיחה את האש שתבער בך? לא, לא ידעתי אז שאש תהיה מילה עם גוף של בלרינה מלאה באותיות שאלמד להרקיד על קצות האצבעות.
אז תודה רוני, ואני אומרת בוקר טוב למשורר רוני סומק ולספרו החדש אש, שראה אור בהוצאת כנרת זמור הביטן. גם בספר הזה רוני יש שירי אהבה לאשתך, לאורה או לשיר לביתך, ושירים לאנשים קרובים, ושירים על מאורעות היסטוריים, ושירים על יוצרים ועל אנשים קשי יום. ובסוף הספר יש שער נפרד ובו כמה שירים חדשים תחת הכותרת עזה, 7 באוקטובר, 7 שירי מלחמה ושיר חלום אחד. וכמו בספרים הקודמים שלך מן השנים האחרונות, גם הספר הזה מלווה בציורים שלך, שאתה עושה בדיו שחור, ובתוכם פעמים רבות גם רשום השיר שקשור כן. לנושא הציור או ליוצר, אבל הפעם יש גם תצלום בספר, אז זה נראה לי פעם ראשונה שבו רואים את רוני התינוק עוד בעיראק מולדתך. אתה כן. לבוש כולך בבגדים לבנים, נראה, אתה נראה יותר תינוקת מאשר תינוק, כן. כמו איזה נסיך. אחוז בידיו של גבר שלבוש חליפה מהודרת, אתם יושבים על ספסל על גדת החידקל. כן. רוני, מי זה הגבר שאוחז בך?
הגבר הוא דוד, הוא דרוד ביהר, הוא היה מראשי הקהילה היהודית בבגדד, והתמונה מצולמת אחרי שהיהודים עוזבים את בגדד. זאת אומרת, חלק מהמשפחה שלי... ואני כמובן נשארים בבגדד אחרי שיהודים עוזבים. אני לבוש כמו שאני לבוש, מכיוון שאימא שלי ציפתה לבת, והיא תפרה בגדים לתינוקת, וכשאני נולדתי פשוט הלבישו אותי בבגדים האלה, והטענה הייתה שאני ככה נראה כמו איזה נסיך אנגלי, כמו איזה ילד שמסתובב בחצרות של בתי מלוכה. אגב, קוראים לי רוני מכיוון ש... כשנולדתי וכבר לא היו יהודים, והיה אסור להגיד שאתה יהודי, אז חיפשו שם שיהיה גם ערבי, גם עברי, גם אנגלי, כי הייתה לה משפחה נתינות בריטית. ואימא שלי הלכה וראתה שלט גדול של צלם, שעליו היה כתוב סטודיו רוני, והיא אמרה, זה מתאים, כי רוני זה בעברית, בערבית ובאנגלית. והבדיחה המשפחתית הייתה שאיזה מזל שלא קרה לי סטודיו.
טוב, למרות שאתה יודע, גם סטודיו, אנחנו כבר מכירים אנשים עם שמות מיוחדים, ואני בטוחה שהיית כותב על זה לא מעט שירים, גם על השם סטודיו.
לא, אבל המפגש עם תמונה זה היה מפגש של אדם שאין לו זיכרונות מבגדד, ולכן כל תמונה היא איזשהו ניסיון לייצר לעצמי ביוגרפיה יד שנייה.
אבל זו פעם ראשונה, אני בדקתי בספרים שלך ושאלתי אותך, נכון? פעם ראשונה שיש תצלום בספר שירים שלך, וכבר כתבת על תצלומים בעבר, ואתה כותב בלי סוף על המולדת בגדד, שלא באמת אתה זוכר ממנה. אז מה קרה הפעם שהיה חשוב לך לצרף את התצלום המאוד יפה, ככה, ושובה לב הזה?
סליחה? התמונה ניצחה אותי, פתאום ראיתי תמונה, שפשוט, זאת אומרת, יכולתי... לשמוע את פס הקול שמלווה אותה או שמלווה אותי שאני רואה אותה, ואמרתי, זהו, היא תהיה ליד השיר. עכשיו, היא לא מופיעה ליד השיר כאילוסטרציה, היא מופיעה כאילו כמו עוד כמה שורות שלא כתבתי בשיר שמופיע מימינה.
ואפשר לשמוע את רחש הנהר, את החידקל, אתה שומע את המים, זורמים שם?
אני שומע.
אתה שומע.
קניוק תמיד אמר לי, רום קניוק, שאני מחביא בכיסים מים מהחידקל.
כן.
כי אני מתכוון...
וגם לא הקדשת, וגם הקדשת לו שיר בספר הזה.
כן. ואני מספר בשיר שהוא תמיד סיפר שאת המים שאני שומר מהחידקל, אני רוצה לשפוך לירקון, כדי לגייר את הירקון, כן? להפוך אותו לנהר שמתאים לי ומתאים למקום שבו נולדתי.
אז רוני, אתה באמת אחד המשוררים שמתורגם להמון שפות, וביניהם גם לערבית. יש לך חברים מארצות ערביות בכל העולם, גם פה בארץ. מה אתה שומע בשיחות איתך בחודשים, זה כבר לא ימים, זה חודשים, זה כבר חצי שנה עוד מעט. מה אתה שומע מהחברים, או שיש מישהו שיפסיק לדבר איתך, או
לא,
מישהו שאמר לך...
כן. זאת אומרת, זה מורכב, כי למשל... כן. החבר הכי טוב שלי בשבועות הראשונים או בשבוע הראשון לא שאל כלום, וזה אחרי מבול של טלפונים מאלבניה, מספרד, מאיטליה וכו' וכו'. ואז הסתכלנו בפייסבוק שלו, כי לי אין פייסבוק, וראינו שהוא מעלה תמונות מעזה, ופתאום הוא שלח איזה מין איזה שאלה כזו חצי רשמית, מה שלומכם? ואני הבנתי שליבו לא איתנו, ו ביקשתי מליאורה, שהאנגלית שלה היא פחות אינדיאנית משלי, פשוט לכתוב לו ולספר לו את האמת. עובדות. כן. והיא שלחה לו, ולפי דעתי אחרי זה, הוא הפסיק, כן, להיות רק בצד אחד, ופתאום אני הרגשתי שאני איכשהו מתחיל לשכנע אותו.
הוא משורר עיראקי, נכון? משורר עיראקי גולה.
כן, עיראקי גולה. אבל יש גם אחרים, שחלק מהם עיראקים וחלק לא, זאת אומרת, אתם מתקשרים והם שואלים, ו... חלק גדול מהם גם יודעים את האמת.
ויש מישהו נכון, שאמר לך, הוצאה שאמרה לך עכשיו, זה לא הזמן לפרסם ספר שלך, רוני, שוב, לאו דווקא בערבית, בכל בשפה אחרת, יש מישהו שאמר לך את זה?
לא, אבל הייתה הוצאה שדחתה את ההשקה, הייתה צריכה להיות השקה של ספר שמיני שיצא בצרפת, ותוכננה השקה במונטליה, ואמרו לי בגלוי, הודיעו פה ליהודים להסיר את המזוזות, ואנחנו במצב קשה, ואמרו לי גם הפעם, יהיה קשה מאוד להציג אותך כמשורר עיראקי, כי יודעים שאתה בא מישראל, תהיה השקה, אנחנו מבטיחים, אבל בוא נעשה אותה לא עכשיו. אבל זה דבר שקורה, נגיד בתקופה שיש אסונות, או יש אנטיפאד, או יש דברים כאלה, אז אני גם יכול להגיע למקום, ומישהו מראה לי את הצלפים ששמו, כי רוצים להגן עליי. אז ככה ששירה, זאת אומרת, עם כל המחתרתיות שבה, היא לפעמים יכולה להיות איזה דגל שאתה מנופף בו, וכולם מרגישים את הרוח שהבד של הדגל, כן, של בד הדגל.
אני מבקשת ממך עכשיו שנלך לשער האחרון בספר, השער על המלחמה, השער על הטבח, כן. ושתקרא את השיר קו שכתבת לזכר סיוון אלקבץ שנרצחה בקיבוץ כפר עזה. בבקשה.
אני אגיד אבל קודם, סיוון אלקבץ התקשרה לפני 5 שנים, והיא שאלה אותי שאלות לגבי שיר שלי שנקרא קו העוני שעליו היא כתבה. כן. וזו הייתה אחת השיחות המרתקות ביותר, כי היא פשוט שאלה וסימנה קווי אורך וקווי רוחב של משהו כמעט, של איזושהי מפת תת מודע שאני לא ידעתי שיש בשיר הזה, והשיר הזה הוא באמת לזכרה. אני זוכר שלפני כמה שנים דיברנו על קו העוני. את, היית תלמידת תיכון, ואני המשורר שצייר את הקו הזה. השאלות שלך דמו למעדרים שהפכו לאדמה את הצורה. אחר כך פיזרת את החול מהפצעים שחשבתי שאני מטיב להסתיר. מאז, כל אחד חידד את העיפרון שצייר בימיו. קו ועוד קו. ועכשיו באחד שבור אני מצייר זיכרון שנשאר. זה השיר, ואני אקרא אותו שוב גם ביום שלישי בבית ברל, שם תיפתח תערוכה של ענת, אמא של סיוון, שהיא תציג את החדר שבו נרצחה סיוון, וההתרגשות כבר עובדת שעות נוספות.
איך רוני סומק המשורר אחרי 7 באוקטובר, שרוני צריך לכתוב שירים כאלה? איך כותבים רוני?
זאת אומרת, כותבים בפארקר 51, שבהתחלה מספקת או מפיקה רק תמים של דיו. זאת אומרת, כאילו כל האלף בית, כן, לא כן. מסוגל לנפק מילה שתתאר את מה שיש, ופתאום ברגע אחד, התחושה שלי שאני יכול בעצם לצייר או לכתוב על עץ אחד ודרך העץ הזה, לדמיין שאני כותב על כל היער. אבל זה לא קל, כי המילים במקרה הזה, זאת אומרת, הם בסך הכל פנס כיס לעומת הפרוז'קטור הכל כך נורא, ואני יושב מדי פעם בכיכר החטופים, ישבתי ביום שישי עם כמה אנשים שם, ואני מרגיש שבעצם אנחנו נמצאים באיזשהו מצב ש... אני לא יודע, שהוא אפוקליפטי, שצריך במאי כמו פרנסיס פורד קפולה שיביים אותו, אבל אלוהים ישמור, ואינשאללה יחזרו כמה שיותר מהר האנשים האלה, שברגע שאני אוכל את השפיץ כן. של הקורסון, אני חושב על הפיתה הוושה שהם אולי אוכלים או לא אוכלים.
רוני, אני רוצה לחזור איתך ככה לאמצע הספר, ושוב גם לציין את הציורים הכל כך יפים שאתה כבר עושה המון המון שנים, ובספרים האחרונים שלך הם מלווים בציורים שלך, גם הייתה לך תערוכה, לא תערוכה אחת, כמה תערוכות עם הציורים, שרבים מהם גם מוקדשים ליוצרים שאתה כותב עליהם. אבל בוא נסיים אולי במשהו ככה קצת שייתן לנו נשימה, שיר ששמו שבחי האנציקלופדיה העברית, שאתה הקדשת לזכר זוהר הזמורה.
והשיר אומר ככה, לעולם אל תפקירו על המדרכות את הכרכים החומים של האנציקלופדיה העברית. הם לא עגלת תינוק שגלגלה הימני לא הפסיק לחרוק מיטה שקפיצי הרפו או ראש מסוחרר של מעברר ומלל. תארו לכם, את הילד רוני שואל את הספרנית, מתי יגיע הכרך החדש כדי להתפנק בו כמו תינוק, כדי להאמין שהדפים הם סדין הנמתח על מיטה שעליה נחלם בחטא הערך חלום, כדי שהראש ככנפי מעברר לא יפסיק לנוע בין הפירמידות שנבנו בסיפורי מצרים לבין אלה שהמשיך לבנות בדלת של הדמיון.
רוני סומק, התחלנו עם רוני התינוק, אנחנו מסיימים עם רוני הילד, שמחכה לכרך של האנציקלופדיה העברית, ותמיד הוא נותן לנו את חמדות הדמיון שלך, מתנות הדמיון שלך. תודה רבה לך, המשורר רוני סומק. ספר שירים חדש שלך, אש רע אור בהוצאת כנרת זמור הביטן. להתראות.
להתראות, תודה רבה.
ועד כאן הסקט סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, ערך את המשדר יאיר ברף על ההפקה מיכל שטורחן, וכאן אני באולפן ענת שרון בלייס. תודה שהייתם איתנו במסע שכולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם מאזינות ומאזינים. האזינו לכאן תרבות. תודה לכם ולהתראות.